היום את כיבושה של בזק או המלחמה בכנעני והפריזי. אני קורא בפסוק ד' ויעל יהודה ויתן אדוני את הכנעני והפריזי בידם ויקום בבזק 10,000 איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק וילחמו בו ויקו את הכנעני ואת הפריזי. וינוס אדוני בזק וירדפו אחריו חזו אותו ויקצצו את בעונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק 70 מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים, והביאו ירושלים וימות שם. שימו לב, המלחמה הזאת היא המלחמה הראשונה בספר שופטים, והכותרת שלה הייתה בפנייה קודם לכן, מי יעלה לנו, איך הלשון פה, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ואמרנו, מי בעצם יסלול את הדרך למלחמות של ספר שופטים לתקופה הראשונה? ויעל יהודה, זוהי הכותרת. זאת אומרת, יש פה איזו מלחמה שהיא מהווה מלחמת פתיחה, אפשר לומר, לתקופה חדשה, כאשר הפתיחה שבה היא יכולה להיות בהיבט של הכנעני והפריזי ושבעת עממים שיושבים פה והם מבינים שיש פה משהו לא פשוט, אולי להטיל מורה ולהטיל את חיטתם של ישראל באיזושהי מידה, מאזן, אולי מאזן נעימה, אולי באופן אחר, אבל משהו שקשור לעולם שלהם, ולא פחות מזה, משהו שקשור לעולם שלנו גם. זאת אומרת, מי יעלה ראשון לסלול דרך חדשה, לא מצד איך הדבר נתפס בצד השני, אלא איך מבחינתנו באמת תראה מלחמה של ספר שופטי. כאשר הכותרת והמייחד אותה, היא העובדה שנכנסים פה לתקופה שבה לא מצביא מוביל את כל העם למלחמה, אלא שבט מנהל מלחמות פרטיות מול שכנה. וזה משהו אחר לגמרי, משהו לא מוכר. הביטוי ויעל באמת מגלם עלייה, יש פה תעוזה, יש פה משהו לא מובן מאליו, לא פשוט. ללכת לו להילחם באדוני בזק זה לא פשוט. עכשיו, אנחנו יודעים שאדוני בזק הזה, 70 מלכים היו מהלכים תחת שולחנו, או מהלכים, או מקוצצים היו מלקטים תחת שולחנו. במילים אחרות, יש פה מישהו שהטיל את חיטתו על הרבה מאוד מלכים. כמה מלכים הרג יהושע? 31, וכמה אדוני בזק? 70. לא משנה, אבל הוא ניצח, נכון? זאת אומרת, יש פה מישהו, איזה כוח עולה, משהו לא מובן אפילו, כאילו, יהושע כבש את כל הארץ, ובעצם נלחם ב-31 מלכים, ומישהו פה מתאר 70 מלכים, אז אם כן, יש פה איזושהי, יש פה כוח. בואו, אני חוזר קצת על דברים, אבל ממקום אחר. מהפעם הקודמת, ויהיו גם בהירויות שלא ראינו אותם בפעם הקודמת, אז בואו נקרא ונקשיב. ויעל יהודה, אמרנו, שימו לב, לא ויעל יהודה ושמעון. זה לא קואליציה, זה יהודה ומישהו עוזר לו. אנחנו מדברים על עולם של שבטים יחידאים, עולם פרטי. יש פה גם דבר מעניין, ויעל יהודה, לא ויעלו אנשי יהודה. יש פה אמירה מושגית על השבט כשבט, כיחיד, על כוחו של יהודה, וזה מעביר את כל הפרשה הזאת כאיזשהו מודל, מי ילחם את המלחמה הראשונה וילמד אותנו משהו בסוד המלחמה, וגם אולי, כמו שאמרתי, את האויב בסוד המלחמה.
הוא לא מנהיג.
מה?
הוא לא מנהיג, אין פה ויעל מישהו בראש.
נכון, נכון. אין פה מנהיג, יש פה שבט, הערה חשובה מאוד. כן, זה דבר ראשון, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידיו. עכשיו, שימו לב, זה דבר מעניין, זו המלחמה היחידה בפרק, לא, היא לא קשורה למקום. אמנם הוא מכה אותם בבזק, אבל הם לא, בזק זה רק מקום, אבל בעצם יש יהודה מול הכנעני והפריזי, משהו במלחמה שלנו מולם, אנשים מול אנשים. זה לא אנשים, זה לא שבט מול מקום. זה משמעותי, ותכף נבין את הדבר הזה. ושימו לב, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם ויקום בבזק 10,000 איש. עכשיו, אני שואל, ויקום בבזק 10,000 איש, זה סוף המלחמה, התחלת המלחמה, הרי מיד מתוארת המשכיות. וימצאו את אדוני בזק וילחמו בו ויקו את הכנעני ואת הפריזי. רגע, אז אחרי 10,000 איש שיקו עוד, מה היחס בין הפסוק הבא לבין התיאור הבא? אני אשאל יותר, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם, ובפסוק הבא ויקו את הכנעני ואת הפריזי. מה הכפילות? אני עובר לפסוק הבא, ואני שואל עכשיו, אני רוצה להבין את המבנה פה. וימצאו את אדוני בזק בבזק וילחמו בו. פסוק אחרי זה, וינוס אדוני בזק וירדפו אחריו ויחזו אותו. רגע, אז יש פה תיאור בפסוק אחד שנלחמו בו, ופתאום עוברים לויקו את הכנעני והפריזי, אז כאילו הפסיקו את המלחמה בו ועוברים אליהם, ואז חוזרים וינוס אדוני בזק. למה זה כתוב בצורה לא מסודרת, לא כרונולוגית, נכון? אני הייתי מצפה, וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, וינוס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויחזו וכו'. ואת הסיפור של ויקו את הכנעני כתוב כבר לפני כן. נכון? שאלה פשוטה בהבנת הנקרא. יפה. אז מה ש... כן, מה שבעצם אני רוצה לומר, שיש פה מבנה של פסוקים. וכל פסוק הוא יחידה שמתארת מזווית אחרת. תכף אני אסביר את דבריי. הפסוק הראשון הוא פסוק כולל. הוא נותן את התמונה הכוללת והוא נותן גם את תוצאות המלחמה. אתם מכירים מצב שבו אני מתחיל לתאר משהו, אני מספר לך כבר את השורה התחתונה. שמע, איך הלשון? ויעל יהודה, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם. ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם, זה כבר גמר מלחמה. ויקום בבזק 10,000 איש. רגע, אז כבר נגמרה מלחמה, נכון. התיאור הזה מתאר את ויעל יהודה, מתאר את כוחו ומתאר את גבורתו ומתאר את ניצחונו ואת יד השם שהייתה בסיפור. זה תיאור אחד. השלב הבא הוא כמו המצלמה הזאת שנכנסת לפריזמה קרובה יותר. יש להסתכל מרחוק ולראות את התמונה הכוללת, ואז גם אתה לא נכנס לפני אחרי הזו, ואני מספר את הסיפור בכלל אותו. סיכום מה היה במלחמה. עכשיו אני מתקרב ומתחיל לתאר לך את האירוע. והאירוע, כן, הוא, וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו. אני שואל, הביטוי מציאה, מה הוא? אז התלבטנו קצת בפעם הקודמת, אבל על פניו, הוא לא מחייב חיפוש לפניכם. נכון? כאילו, יש, נכון? אשר תובד ממנו ומצאתה, כתוב ששלושה דברים באים בהסח הדעת, אחד מהם זה מציאה. אז גמרא מפורשת שמציאה, ולא רק גמרא, זה תורה שבכתב, מציאה, מצאתי. רגע, חיפשת? לא חיפשתי. אז הדבר הזה הוא ודאי ייתכן. אז מה עושה לי המציאה בכל אופן? המציאה היא בוודאי מעצימה את תוצאות החיפוש כמשהו משמעותי. כאילו לא, וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו. ואחרי זה הוא בורח ורודפים אחריו. אדוני בזק הוא אדם משמעותי. והתיאור הזה, כן, אז אמרתי, אולי הביטוי מציאה יכול להיות עם חיפוש, יכול להיות בלי חיפוש. אין בהירות, אין אמירה חד משמעית, אבל מה שברור שיש פה מציאה, נאמר, יש פה משהו שהוא משמעותי, הוא חשוב, הוא...
הוא,
הוא...
מתחבק.
מה?
איך שזה לא יהיה מצטעים, חיפשו אותו, לא חיפשו אותו, הוא לא עמד בראש ה...
זה נכון, אבל לא עמד בראש, זהו, אני רוצה לחדד, לא עמד בראש אינו בהכרח מתחבא. זאת אומרת, השאלה היא האם וימצאו אותו הכוונה, הוא יתחבא מתחת באיזה מערה, ואז אני מתאר אותם כמחפשים בהכרח, והמציאה היא פועל יוצא של העובדה שהוא יתחבא. או וימצאו, בעצם פגשו בו, כאילו. לא דווקא ב... ואז זה לא בהכרח מספר את העובדה שהוא מתחבא באיזה מקום, הוא לא בהכרח מתחבא. מה? זהו, זה נקודה חשובה רבותיי, ופה ברור שאנחנו לא עומדים מול מלך. בניגוד למלך שהוא מוביל מערכת, ויש ישות שהוא עומד בראשה, אדוני בזק לא מוביל מערכת. ואם הייתי קורא את הפסוק הזה, אז הייתי אומר, וימצאו את אדוני בזק בבזק וילחמו בו, ובעקבות זה, ויקו את הכנעני והפריזי, כשבעצם... מת מנהיגם הלא מוכתר, הייתי קורא לזה. זאת אומרת, הוא לא מנהיג מובהק, כמו שאנחנו רואים, הוא לא מוביל גייסות, אבל הוא מקרין על המלחמה, והפסוק הזה הוא בעצם ירידה לתיאור הכרונולוגי, מה היה שם, איך זה התחולל. ובמילים אחרות, הייתי אומר שהתיאור המפורט, הוא מתחיל בפסוק ה' ומתאר, וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ואחרי שהם נלחמים בו, והוא בעצם כרגע עומד למבחן, או מתעמת איתם, תוך כדי זה, או בעקבות זה, הדברים מופיעים בזיקה, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. זאת אומרת, הם חוטפים מכה, ואדוני בזק פה באמת הוא, אמרתי, 70 מלאכים, תכף נראה, היו תחת שולחנו, זה מישהו שנותן גבורה, מישהו שיש לו עמידה, יש לו אחיזה, והוא עכשיו נמצא במקום כמו שראינו. והשלב הבא הוא המשך, המשך המערכה. והיה נוס אדוני בזק, והרדפו אחריו, ומקים את הכנעני והפריזי, אבל הם לא מוותרים עליו, ויחזו בו ויקצו את בעונות ידיו ורגליו, ואז בעצם נפתח איזשהו דו-שיח איתם. ואם כך, אני חושב שהשאלות ששאלנו, אם אתם זוכרים, שאלנו מה פשר הכפילות שפעמיים מקים אותם, אז התשובה היא פעם ראשונה, זה לא תיאור מפורט, זה תיאור של תוצאות, תיאור של כמה הרגו בהם, ויש פה איזה מבנה שמתחיל בתיאור על דרך הכלל, אחרי זה הוא שם ממש את המיקוד על אדוני בזק לפני שהוא מתאר אותם, והקעת אדוני בזק מאפשרת לפגוע בהם, וחוזרים עוד פעם לאדוני בזק, מעין פותח וחותם, בסופו של דבר, כמעט הייתי אומר, זה פרט וכלל ופרט. פרט, משמעותי, אחרי זה בעקבותיו את הכלל, ואחרי זה חוזרים לפרט וממצים איתו את הדין, ויש גם דיבור איתו. זה בעצם התיאור שאנחנו כרגע מתארים אותו פה. עכשיו, טוב, יש פה נקודה מעניינת, שיש פה מלחמה באדוני בזק, ובכנעני ובפריזי. אבל אדוני בזק, כשיורדים עם הפוקוס, כמו שאמרנו, קרוב, אז אדוני בזק הוא משמעותי פה. הוא חשוב וצריך להכיר אותו, ומה הוא אומר? אגב, בכל ספר יהושע, מה אומרים המנהיגים? אין דבר כזה. אף אחד לא מדבר איתם. פה פתאום מדברים איתם, פעם ראשונה. יש שיחה, יש דיבור. כאילו, זה משהו אחר, זה מעניין, וזה כבר שם אותנו באיזה מקום. שימו לב, הביטוי אדון בניגוד למלך. מלך הוא מולך, יש לו פריפריה, יש פה ישות שהיא נמלחת בו, והוא מוביל אותה. אדון זה אדם לא מוכתר. הוא אדם חשוב, אבל אדם שיש לו הקרנה, אבל זה משהו אחר. מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא האם יש פה מערכת וישות, יש פה ארגון, שאין פה ארגון, ופה אין ארגון. והכנעני והפריזי מופיעים פה לא כמקום מאורגן. בעצם יש פה דבר מעניין, שגם אצלנו וגם אצלהם, זה לא מערכת מול מערכת. לנו אין מערכת ולהם אין מערכת. בניגוד לספר יהושע, שלנו יש את יהושע, ולהם יש את המלכים, ואני מכה את הישות שקיימת, אני מכה את הריבון. אגב, בספר יהושע מכים את הריבון ולא סוגרים הרבה מאוד פרטים, אבל אין כבר ישות של מלכים בעבר הירדן. אין. זה בעצם מה שנסגר. 31 מלכים מוכים. תחילת ספר שופטים יש אדונים. אדון, משהו אחר. זה מודל אחר. המודל הזה לא רק שהוא אחר, הוא אנטי-מלוכני. הוא מבזה את המלכים, הוא בעצם מבזה את המושג מלך, הוא אומר, המלכים האלה, תראה את כוחם. עכשיו, לקצוץ את ידיהם ורגליהם, או את בעונות ידיהם ורגליהם, זה כאילו להראות את החידלון שלהם. אין להם כוח, אין להם יכולת, אין להם, תראה את הידיים. ידיים זה כוח עשייה, אין להם כוח עשייה, אין להם כוח הליכה, אין להם, ושני האיברים הללו, פיזית בארבעת האיברים הללו לפגוע, זה בעצם לבזות את המוסד ולהראות את החידלון שלו. אם אתם שואלים אותי, אני חושב שיש פה משהו שהוא גם נראה כקשור לאיזושהי תנועה שמתחוללת בארץ אחרי שכל המלכים חטפו. אז בעצם יש התארגנות מחודשת בספר שופטים למודל אחר, מודל משודרג, שבעצם אומר, מודל המלך נכשל, כישלון חרוץ. אנחנו עכשיו באים במודל אחר, במודל אישי, הייתי אומר. וכל המפגש בספר שופטים הוא מפגש אישי מול העמים פה, מול האנשים, מול השכנים שלך, מול התמודדות אישית, זה משהו אחר לגמרי מאשר הריבון שהוא פותר את הבעיה, מכה וישב יהושע וכל העם עמו הגלגל. אין פה את השיבה הגלגל, יש פה כבר משהו אחד על אחד. ובמובן הזה האנטי מלוכני הוא מאוד מביא למקום האישי הזה. ותכף תראו ש יש פה מישהו, כמו שאמרתי, הוא הראשון שמדבר. המלך הראשון שמדבר, חוץ מהגבעונים שהם רימו בעצם והלכו לאיזה מקום, כל המלכים מכים, מלחמות, אף אחד לא מדבר פה. פה יש דיבור. כמעט מזכיר את דוד שבא לכבוש את ירושלים, והיום הרבוסי, כן, יושב הארץ אל דוד, לא תבוא הנה כי מסיר חיים. מי מדבר? מדברים. פה זה התחלה של התחלה של דיבורים. מה?
מה המשמעות שלו אם הוא לא מלך?
אם הוא לא מלך? אין פה מישהו ששולט באנשים, יש פה אנשים, כל אחד יש לו את המקום שלו, וכל אחד יש לו את המימוש שלו. הייתי אומר שיש פה תרבות בלי איזושהי ריכוזיות, והיא מאפשרת את מה שבעצם קורה אצלנו במקביל. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. מה זה? איפה המדינה? איפה הריבון? כאילו העם אומר, עזוב אותנו. אנחנו, כל אחד רוצה את המקום שלו, כל אחד רוצה את הנחלה, את הקרקע, את המשפחה. עכשיו ברור, ובעצם אתה שומע שגם בצד השני, אין מלכים, אין שלטון מרכזי, אנחנו בני אדם, חיים, כל אחד את החיים שלו, כל אחד את האלוהים שלו, גם אלוהים, זה עולם רוחני שלי, זה לא עולם רוחני שלך, כל אחד יש לו עולם אחר. ויש פה איזה משהו של, שיש בו צמיחת חיים, אבל יש גם מחיר לכל דבר כזה, וזה זה, זה מקום שהוא מורכב יותר, זה התמודדות אחרת, והיא מאוד מזמינה אותנו לאופייה של ההתמודדות בספר שופטים.
זה שבני יהודה חיפשו אותו, אז בעצם טעות מצידה, והם לא קלטו שהוא בעצם לא מנהיג, לכן כאילו רוצים אותו, הוא לא עומד שם בראש המערכות, הם מחפשים את המלך, פתאום רוצים אותו בצד, ואז אחרי זה שמכים אותו, הדיון כבר לא עובר אליו, היכו את הקנים ואת הפריזי, לא היכו אותו, והקעה שלו זה סתם עוד קנים ופריזי.
אבל לדבריך, אז יקשו עליך הפסוקים הבאים, שנותנים משקל כל כך גדול לתיאור מה קורה איתו, ויאנוס אדוני בזק, וירדפו אחריו. לא. לפי דבריך אני שואל, מה אכפת לכם ממנו? המוקד הוא לא בו. אני אתה שומע את השאלה?
כן, אבל דווקא בגלל זה, אז כאילו פה רואים שההקעה של הקנאי והפריזי כבר לא קשורה בכלל אדוני בזה, כי הוא עוד לא הכו אותו, הוא סתם ברח.
אבל אני אומר, תראו, יש פה אמירה. פסוק זה יחידה. וכשיש, כל האיברים של פסוק, הם קובצו ביחד, זה אומר שיש זיקה ביניהם. כל פסוק במקרא הוא יחידה, וכל יחידה, פירוש הדבר שיש מערכת יחסים בתוכה. יותר מאשר עם יחידה אחרת, אחרת, כמו משפט, משפט, כל האיברים שבו הם מדברים אחד עם השני, יש תנועה ביניהם, והמשמעות היא שהקעתם קשורה לעובדה שהם מוצאים אותו. זה, אני חושב שזה, זה קריאה, עוד פעם, אם אני מקבל את הדבר הזה, ואנחנו נהיה מחויבים אליו כל הזמן, שפסוק זה יחידה ספרותית שהיא גם מקרינה, היא מחייבת, אז אני אומר שיש פה מה? אז זה בדיוק מה שאני אומר, שיש לו משמעות. יש סוג של, יש שני סוגים של משמעות. תראה, יש קבוצה של אנשים שאתה פוגע במפקד שלהם. פיזית, הוא נתן פקודות, פגעת בו, עכשיו אף אחד לא נותן פקודות, כולם מנוטרלים, אף אחד לא יודע מה לעשות. זה במצב שיש לי מערכת. פגעתי בראש, כל העסק היום, באחת מהתפיסות עולם. כשאתה במלחמה רואה טנקים, אתה מחפש אנטנות. למה אתה מחפש אנטנות? כי פגעת בשרשרת הפיקוד, סגר, אתה מסתובבים לך פה כמו עכברים, אף אחד לא יודע מה לעשות, כי הוא לא, אין לו שום קיום בלי הפקודות שהוא מקבל מהמפקד שלו, פגעת במפקד, שברת את כל המערכת. עכשיו, זה קיים הרבה פחות פה, למה? כי אחרי הכל יש פה ציבור. בספר יהושע מכים מלכים, כל הזמן מכים את המלכים. ההדגשה של הכאת המלך היא חזקה, היא משמעותית. מה שאני בא לומר, שפה זה קיים אבל מעומעם יותר, כי זה לא מפקד, אז מה? אבל כשהיכית אותו, לפי דברינו היכיתי מישהו שנתן השראה. החזק של הכפר, המוכתר, הלא מוכתר, היכית את ראש הכפר. עכשיו, כל המורל, אבל זה לא שינה, הוא לא נתן פקודות לאף אחד. כל אחד נלחם פיזית כביכול אותו דבר, אבל משהו יסודי מאוד עזב. גאוותנו, אותו אחד ש70 מלכים היו מלקטים תחת שולחנו, הלך, אז יש פה הקרנה, והפסוק בעצם מראה שמציאתו היא משמעותית. ואני אמרתי שלפי דעתי מציאתו זה לא בעקבות חיפושו. מציאתו זה העמדתו כמשמעותי וכמרכזי, כמו פרשת מציאה אשר תובד ממנו מצאתה, מציאה במובן הזה ולא דווקא כחיפוש שלו, וממילא אין סיבה, אני חושב, לדבר על העובדה שהוא נכבה פה או משהו כזה. אני חושב שאין, לי נראה שאין סיבה ללכת לשם. ואז הפסוק הראשון הוא כן מתאר את הזיקה. ואחרי שמקים אותם, עדיין הוא משמעותי, הוא אומר, המלחמה איתו היא איזה אב טיפוס להתמודדות. היא מספרת פה משהו עמוק מאוד עם ההתמודדות איתם. פיזית היה חשוב לפגוע בו, כי הוא, כמו שאמרתי, אדון, הוא חשוב, הוא משמעותי. כל הסיפור פה של בזק הוא מי יעלה בתחילה, ויש לו הקרנה, ותכף נראה, אני כבר יכול לומר, שבמלחמה הבאה, כן, יש את וילחמו בירושלים, שני מקומות, ואחר ירדו להילחם בכנעני, ואחרי זה וילך. יש פה שורה של מלחמות שהיא בעקבות בעצם המלחמה הזאת והמלחמה בירושלים, כך שיש לה איזשהו כוח של מפלסת דרך. אני רוצה לומר עוד דבר משמעותי. שימו לב, בספר יהושע אין מיטה מיוחדת לכל מלך. הורגים אותם, פשוט. פה פתאום מספרים לי איך הרגו אותו, ואיזה אמירה מוסרית אמרו לו, ואיך הוא מפנים את האמירה המוסרית, והוא לומד פה משהו מאוד משמעותי. אני שומע פה, עוד פעם, אמרתי את הדיבור לפני כן, אבל אני שומע פה בעצם משהו חידוש. חידוש מעניין, חידוש עמוק גם. הכרה מוסרית של הצד השני זה משהו שלא הכרנו אותו עד עכשיו. פתאום הצד השני קולט פה משהו, בספר ישוע, כמו שאמרתי, זה לא נמצא, כן.
יש את הכלייה של מלך הרי, וגם של מלך יריחו.
נכון.
ואת החמישת מלכים שבתוך המערב.
נכון, אתה צודק. יש שם גם מוות ייחודי, יש בהרבה מלכים גם לא, זאת אומרת, זה, אני חושב שתיקח את המרדף הגדול של פרק י, פרק י א' לדוגמה, אפשר להסתכל, אתה צודק, יש גם במלחמת מלכי הדרום, אני מסכים, אבל נכון, בפסוק חווה בפרק י' והקם יהושע וימיתם ויתלם על חמישה עצים והיו תלויים עד הערב. כן. נכון, יחד עם זה, וילחם, ויתן השם אותה ואת מלכה ויקה, המקומות שהוא עובר, ועוד מלך ועוד מלך ועוד מלך.
זה גם פליאה, זה לא הכל ארוך מאוד, זה לא באמת אינדיבידואלית.
נכון, כן, כן. גם חמישה, פה זה אחד, הם שותקים, הם בכלל לא צד, אף אחד לא מדבר איתם, ופה יש דיבור. יש פה מגע יותר, מה?
טקס ארוך, אומר הקצינים, עושים את הרגליים.
נכון, אבל זה טקס פנים ישראלי, אין תקשורת איתם. אין שום תקשורת עם הצד השני, ופה התקשורת קיימת. כן, אם תרצו, הייתי הולך לעוד מקום, אני חושב, מעניין פה. גם פה וגם בספר יהושע יש התחלה של מלחמות שמפלסת את הדרך לשלבים הבאים. בספר יהושע, מה מפלס את הדרך? אז יש בפרק ג' ד', אפשר לראות בפרק ג', שבנקודת הראשית, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, פסוק ז', ויאמר אדוני ליהושע, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידעו כי כאשר הייתי משה, אהיה עמך. עומדים לעשות משהו גדול, אני איתך. ושימו לב, בסוף האירוע, סוף פרק ד', כשנגמר המעבר, אז מה אנחנו רואים? עברו את הירדן, למען דעת כל עמי הארץ את יד אדוני, כי חזקה היא, למען יראתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. למען דעת כל עמי הארץ את יד השם, כי חזקה היא. ויהי כי שמוע כל מלכי האמורי וכולי וכולי, אשר הוביש השם את מי הירדן, וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. שימו לב, יש פה משהו מכונן פנים ישראלי, כולם ידעו כאשר הייתי עם משה כן עמך, זה פנים ישראלי, וגם חוץ כלפי העולם, ומה? הקדוש ברוך הוא בנס עושה איזה משהו, והנס הגדול הזה הוא יחולל עכשיו מהפכות. אם תרצו, גם המלחמה ביריחו היא מלחמה ניסית, וגם אבני בית חורון במלחמת מלכי הדרום היא מלחמה ניסית, ויש פה איזה מימד טרנסידנטלי גבוה כזה שהוא נותן את הכוח. אתה בא לספר שופטים, וגם פה יש מי יעלה בתחילה, אחרי שכבר אין לנו מנהיגות מרכזית, ומישהו בעצם שבט צריך להוביל פה איזה התחלה, אבל שימו לב, אין פה ניסים. ומה בעצם מכונן את ספר שופטים? הגבורה של יהודה, והיה על יהודה, היכולת שלו לעמוד מול אדוני בזה, להילחם, אולי גם האמירה המוסרית, אולי גם הדיבור, התקשורת שמתחוללת פה. משהו אחר מכונן פה בעצם את מי יעלה לנו בתחילה. שמים לב, זה משהו אחר לגמרי, שם זה מעל הטבע, ופה זה הטבע, פה זה בני אדם. הקדוש ברוך הוא לא, אז ויתן בידם, אבל זה משהו מרחף מלמעלה. תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא. שאלה כמה הנוכחות שלו היא במגרש הפיזי, ואז המגרש העיקרי הוא נמצא בדבר הזה, או שהקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, אז זה נמצא כסיכום שבא בנקודת הראשית. עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו, שהמבנה הספרותי, שתיארתי אותו לפני כן, שפסוק ראשון מתאר כבר תוצאה ואחריו את התהליך, אפשר הרי לתאר הפוך. תגיד את התהליך, בסוף תגיד, ויתן השם בידם, ויקום 10,000 איש, נכון? כאילו, למה מספרים הפוך? למה אתה מספר לי את ההתחלה, את הסוף לפני שהתחלת? איזה צורה זאת? מתי אני עושה ככה ומתי אני עושה ככה? אז הייתי אומר ש... שומעים את השאלה? אז התשובה שאני חושב שנכונה פה, זה שאני מתחיל באיזשהו חיתום, ויתן השם, והיה על יהודה, ויתן השם בידם וכולי, באיזשהו מקום שאני כאילו רוצה לומר, הסוף הוא בהיר, הוא פשוט, כאילו, אם הסוף לא פשוט ולא בהיר, אז אני לא פותח בו. אני מראה את התנועה, והגענו בסוף לאיזשהו מקום. הוא תוצאה. פה הוא לא תוצאה, פה הוא מכונן. וכאילו יש פה איזו אמירה ששבט יהודה לוקח את המקום הזה בגדול. זו צורה שבעצם מראה, קודם כל, ניצחו. עכשיו אני אראה לך איך, אבל זה סגור. איך? אז זו. קודם כל, נספר לך את התוצאות. וזה משהו שמעצים את ה... יכולות של יהודה ואת הניצחון פה ואת ה... אחרי הכל הוא, אם תיארתי לפני כן איזה מימד נבדל שיש בספר יהושע, זה גם סוג של נבדלות, נבדלות ברמה אחרת שנמצאת בספר שופטים. המימד הטרנסידנטלי שאמרתי שקיים שם, אני חושב שהוא קיים פה רק בצורה אחרת. שם זה מימד הנס ופה זה מימד יהודה שמוביל ומנצח.
אפשר להוסיף, אני חושב.
כן.
כאילו לא נשמע, זה נשמע מאוד אקראי. והיה על יהודה, לאיפה הוא עולה? לאיפה הוא עולה? אוקיי, יקום בבזק. פתאום כאילו מגיעים לבזק, פתאום מתחיל שם את אדוני בזק באמצעו, כאילו באמצעו בבזק. זה מאוד אקראיות, מאוד כאילו, אמירה של אנחנו לא מתכוננים ולא מתכננים, אנחנו באים, באנו לנצח, כאילו לא אכפת לנו מאיפה, לא אכפת לנו, לא בוחרים מקום לתקוף, אין לנו תוכנית, אין לנו זה. באנו לנצח, ואז כאילו, שמצליח, זה מאוד מפתיע שמצליחים גם.
יפה. אתה אומר, מעניין, אין פה איזה תיאור קרב. אם תרצו, לדוגמה, בכיבוש בית אל, ויתירו בית יוסף בבית אל, שם העיר לוז, ויראו השומרים מי שיצא מן העיר, ויאמרו הרי את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד, וירם, ויקו. יש פה תיאור, פה אתה אומר, אנחנו באים לנצח. איך? יש פה משהו, הוא לא צומח מלמטה. חלק מהצורה של הכתיבה של הסוף, אתה מביא עוד המחשה לזה, זה לא מלחמה מורכבת כזאת שצומחת מלמטה. אנחנו כובשים, אנחנו מנצחים. למה ככה?
לא בחרנו מקום אפילו.
נכון.
נכון,
זו חשוב, הערה נוספת, אבל פה אני רוצה לחדד, שבאמת הנושא איננו מלחמה, מלחמת כיבוש. הנושא זה לא הארץ, הנושא זה עם. הנושא זה מכה לכנעני והפריזי. הנושא זה מערכת היחסים של בני אדם, ויקום בבזק זה המיקום, אבל זה לא הנושא. זה הנושא זה הם מול, אנחנו והם, מה קורה בינינו.
אז תחיל אמרנו שמשהו אומר, הייתי בגורלי, הכוונה הגורל שנפל לו מנחלה, כל האזרון שהוא לא כבש מהנחלה שלו, המקום כאילו מצוין לפני כן, והוא אומר, הייתי בגורלי,
בסוף אנחנו בירושלים, אנחנו בידיו,
אנחנו
בכל המקומות.
כן, אבל זה
פחות יותר. אז לא הבנתי, אז מה אתה רוצה לומר?
יש איזה ציון של מאזור, מה הוא הולך לעשות, לא רק אם הוא הולך וסתם נלחם. הוא אומר, יש לו מטרה של כיבוש שטח, הייתי בגורלי, זאת אומרת, תעזור לי לכבוש את הגורל, את הנחלה שלי.
נכון, אם כי הייתי בגורלי, נכון, אחרי הכל, הדברים קשורים גם לשאלה נוספת, מהו מיקומה של בזק. יש את בזק ששאול נלחם בה, היא נמצאת בשומרון, ויש את בזק, דעת מקרא מזהה אותה באבו דיס, וליבי נוטה, כן, לומר שמדובר פה על מקום שהוא סמוך לירושלים, ומיד אחרי זה הכיבוש ירושלים, וגם מביאים אותו לירושלים, ולראות בה מקום בתוך השבט, אבל כמו שאמרנו, הנושא הוא, אחרי הכל, עליתי בגורלי, זה לא לכבוש את גורלי, בגורל שלי להילחם עם האנשים שנמצאים שם, זה בעצם מה שיוצא. גורל זה, בגורלי זה שם המרחב, או ציון המרחב שבו מתחוללת המלחמה, והמלחמה זה ביני לבין האנשים, לבין הכנעני והפריזי. בסדר? עכשיו, הדבר האחרון שהערנו, הוא באמת לראות דבר מרתק, שכאשר אדוני בזק אומר, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוקים, יש פה משהו שמעמיד את המלחמה של יהודה ממקום מאוד טהור, מקום מאוד ענייני. אם מישהו מבין שהאנשים האלה הם שלוחיו של אלוקים להעניש אותי, אדם שחוטף עונש כל כך כבד ומעביר את זה למגרש מוסרי, פירוש הדבר שמי שעומד מולו, הוא עושה את זה בניקיון כפיים. יש פה משהו מידתי, יש פה משהו אמיתי. אחרת יגיד, הרשעים כמוני, אחרת יביא את זה למקום אחר לגמרי. זה מקום לא מתבקש מאליו. זה חלום שהרבה פעמים אנחנו חולמים אותו, יכולים לחלום אותו של לתת מכות, ובסוף כולם יבואו אלינו. זה לא טבע העולם. טבע העולם לא הולך לשם. אתה נותן מכה למישהו ומתגבר את השנאה. להיות במקום שאתה נותן מכה למישהו כל כך כואבת, לקצוץ בעונות ידיו ורגליו. והוא בא למקום ההפוך הזה, זה מקום מאוד נקי.
זה מצמצם את המשמעות של התגובה של המלך פה. זאת אומרת, יכולה להשאיר את הברמה שהמלך פה הגיב כדי להסביר לנו שאין פה אכזריות, ירידה לרמה נמוכה, אלא שזה מגיע ממקום נקי. אבל זה, כאילו כל החילוש שצריכים לומר ש... פתאום יש כאן דו שיח, כאילו, יש כאן, לא יודע, תגובת המלך לגוי, אז איבדנו אותה.
אז איבדנו אותה.
איבדנו את החילוש הגדול. כי אמרנו, יש פה חילוש קטן, צריך לקרוא לזה, כדי להגיד לנו שהם לא סתם מגינים, הם לא סתם אכזרים, אלא הם עושים את זה.
למה אתה מעמיד אחד מול השני? אני לא רואה כתיבה כמלמדת מימד אחד. אני אומר, התיאור הזה של הדיבור הוא נכון. העובדה שיש פה מישהו שהוא לא מלך ויש קשר, זה נכון. מעבר לזה, אני אומר, רגע אחד, ואיך האדם הזה מגיב? זה לא עומד בסתירה לשום דבר שאמרנו. יש פה פסוק משמש בעשרות ממדים. הוא לא משמש. כמו שבן אדם בחיים, אני עושה משהו לא רק מבית אחד. הרבה דברים שאני עושה, יש להם הרבה נקודות תצפית שמובילות אותי. למה אני גר בארץ ישראל? יש הרבה יותר מסיבה אחת. קשור לעם שלי, קשור למקום, קשור ליהדות, קשור לעבר, קשור לעתיד, קשור לכלכלה, קשור לבני... אני יכול להביא... אם אני אמרתי צד אחד, אני לא צמצמתי את העובדה שאפשר לצפות על דבר מנקודות תצפית נוספות. בסדר? טוב, הדבר האחרון מביאים אותו ירושלים. אנחנו שואלים, שו ירושלים? ירושלים עוד לא נכבשה, וגם אם היא נכבשה, מה הקשר ומה המשמעות שלה? אז אני רוצה להגיד, מי הם המביאים? בכלל, מי זה ויביאו ירושלים? מי זה ויביאו? מי המביאים? אז באופן פשוט, זה שבט יהודה, כובש. אגב, לפני כן דיברנו עליו בגוף רבים, עכשיו עברנו לגוף... לא, האמת שוויינוס אדוני בזק וירדפו אחריו. הנה, אתם שמים לב, תסתכלו דבר יפה. הפסוק הראשון, ויתן השם את הכנעני... לא, האמת שכולם. ויעל יהודה זה לשון יחיד, בידם כבר עברנו לעובדה שיש פה מסה של אנשים. נכון, פה המעבר נמצא. אז זה ממשיך תחת הכותרת הזאת, ואז הם מביאים אותו ירושלים. טוב, אז ברור שמדובר עליהם. מתי הם מביאו אותו לירושלים? די פשוט. אחרי שכבשו אותה. מתי כבשו אותה? זה הכיבוש הבא. אבו דיס, אחרי זה ירושלים. טוב, אז את זה אנחנו מבינים, אבל אז אני שואל, מדוע הבאתם אותו ירושלים? למה זה קשור? מה? של מי? עיר הבירה של ישראל תהיה מתקופת דוד, ואם היה לנו עכשיו, אם היינו עוסקים בירושלים, אז הייתי מראה מתוך הפסוקים שירושלים בינתיים היא עיר רגילה לכל דבר, ואין אף אחד בעולם שחושב שהיא שונה ומיוחדת. הביטוי, המקום אשר יבחר השם, אומר שגם הקדוש ברוך הוא עוד לא בחר. יבחר. זאת אומרת, שבעצם יש פה משהו שיגיע מאוחר יותר, מקום, לא כתוב, אל הארץ אשר אראך, או המקום אשר אראך, נכון? אני אראה לכם, אלא אשר יבחר זה אומר, הוא עוד לא בחר. מה זה לא בחר? כן, למה? כי בחירת...
ליגה גמרא שמסבירה מה ששום בנמד ברמה, שאיך הם הגיעו למסקנה שירושלים זה יהיה מגדל.
יש פה...
כן,
אז התשובה היא כזאת, אפשר להוכיח בפסוקים ברמת ההיסטוריה והעובדות שלא ידעו על ירושלים שום דבר, ולכן היא נקראת עיר נוכרית בספר שופטים, ולכן שאול אף על פי שהוא רצה להיות מלך הנצח של עם ישראל, לא מתעסק איתה והיא לא נזכרת אפילו פעם אחת, ואף אחד לא, היא לא מהווה כלום. וגם כשדוד בא אליה, הוא בא אליה מסיבות אחרות. ובדברי הימים כתוב שהקדוש ברוך הוא בחר בה בתקופת שלמה. והמילה בחירה, הכוונה בחר להביא את שכינתו לשם. בחירה במימד הגבוה שלה, לא בחירה להגיד ולהצביע עליה. מי שהצביע לירושלים זה דוד בדרך הטבע. וכשכתוב אשר יבחר פירושו, הוא מחכה שאתם תחליטו על המקום, ואחרי שאתם תחליטו אני אבחר בו. והבחירה שלו היא באה בעקבות שלנו. זה לא סותר את זה שאולי יש עולמות עליונים ששם הדברים היו ידועים תמיד מראש. יחד עם זה הם כל כך עליונים שתורה שבכתב לא התייחסה אליהם. לכן אני אומר, אז צריך פירוש הדבר שבעולם המודע זה ככה. מעבר לזה, אתה שואל רגע אחד, אבל הגמרות מלאות. אז התשובה... כן, כן, אז אני אומר, זו שאלה גדולה על כל תורה שבעל פה, על צורת כתיבה. אני חושב שחזל את מה שאמרתי עכשיו ידעו בכל מקום, והשאלה היא לבוא למדרשים האלה וללמוד אותם ולראות איך לקרוא אותם לאור העובדה הזאת. כשברקע אני אומר, גם הניסוח של הבחירה, אשר הלשון של יבחר גם ביחס למקום, אשר יבחר השם אלוקיך, וגם פרשת המלך. והיה כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה, ואמרת, שים עליי מלך, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך. למה יבחר? בעתיד, אחרי שאנחנו נשים. אותו מבנה נמצא שם. ואתה רואה בצורה מובהקת שבספר שופטים, כל פעם יש מנהיג ואף אחד לא מדבר על יהודה. ושמואל אומר לשאול, כי אתה השם הכין את ממלכתך עד עולם. מה זה? ואתה ממלכתך לא תקום, אבל עד עולם. מה זה עד עולם? ברור לגמרי ששמואל חושב ששאול הוא מלך עולם. הוא ובניו בקרב כל ישראל. נכון? מה זה עד עולם? עד עולם, פשוט. וחז"ל בכל מקום מזהים את יהודה כבר, ומזהים את ירושלים, אבל הם עושים זיהוי שמעין סוף מעשה במחשבה תחילה. כמו הכתובת, אתם יודעים שכל אירוע שקורה רציני, אומרים, הכתובת הייתה על הקיר, נכון? אני שואל, אם היא הייתה על הקיר, למה אף אחד לא ידע? אותה סיבה, היא הייתה על הקיר, ואף אחד לא ידע לקרוא אותה, למה? רק אחרי שזה קורה, אתה מבין איך בעצם כבר משהו נרקם, וזה מתאים, וזה שייך, וזה מתבקש. אבל לפני שזה קורה, זה פתוח, ופה זה גם פתוח. שומע את ה... טוב, אז אם היינו ליום ירושלים, הייתי תומך את הדברים בפסוקים, אני חושב שבפסוקים זה אחד, וגם אחרי הכל דעתי שחזל כך ראו. אז אחר כל זאת אני שואל, אז למה מביאים לירושלים?
שאלה מה שהוא עשה. הוא לא הרג את המלאכים שלו. הוא הוריד את הידיים את הרגליים.
הוא מה?
הוא לא הרג, אדוני בדק, לא הרג את המלאכים שהוא קצת את בונות לידי רגליים. אלא מלאכים תחת שולחנו. זאת אומרת, נשארו לסבול את זה. אז גם פה הם ממשיכים איתם. הם ממשיכים עכשיו לירושלים. הוא ממשיך איתם.
קודם כל, הערה יפה מאוד. הוא מת אחר זמן, נכון. קודם כל, נהדר אמרת, זה דבר ראשון. אז ענית על השאלה, למה לא הורגים אותו? מידה כנגד מידה, במובן העמוק, מלמדים אותו משהו. עכשיו אתה שואל...
אז מודע, למה עושים את זה אחרי שהוא כבר אמר שהוא... למה צריך משהו מתחרט לפני?
קודם כל, הוא התחרט אחרי שהוא
קצצו. אחרי שהוא קצצו, לא? אז אם כך עכשיו...
אז מה?
עכשיו... מה התעללות? תשאירו אותו
שם,
לא יודע. למה
אתם לקחו אותו לירושלים, למקום הבא, והוא בינינו, לא? עכשיו הוא יחד איתנו. על פניו, כאילו, איזה שאלה אתה רואה פה?
לא, אני חושב, כאילו, רציתי ללמד אותו, כאילו, רציתי ללמד אותו לקח. לימדתי אותו לקח, את הלקח הזה, אני כבשתי אותו. הוא למד הלקח, הוא אמר לי שהוא למד הלקח. למה אני צריך עכשיו להמשיך ו... להתעלל
בו נקרא
את זה, איתי, לראות את כל מקום. יש אותו שישב בבית שלו, איפה שנשאר לו בית, ויחיה לך שם.
כבר
לא מעניין עליי.
אתה שואל, עכשיו אני מבין. אתה שואל, למה מביאים אותו למקום אחר? נכון. זאת אומרת, לא הורגים אותו, ואז הוא הפנים משהו וקרה משהו, יחד עם זה לוקחים אותו לירושלים. אני חשבתי על הדבר הבא, אם כי, אומר, דברים יכולים להיות עוד ככה פתוחים למחשבות. ירושלים היא עיר גבול של שבט יהודה. היא באמת קצה הגבול, זה כתוב מפורש, וגם רואים שירושלים נכבשה, זה משהו שנראה אותו בפעם הבאה, על כיבוש ירושלים, חלק אחד נכבש, והחלק של בנימין לא נכבש. ירושלים זו עיר גבול. ובספר יהושע היא באמת מופיעה ב... במחוז, בשני מחוזות, מופיע גם בנחלת יהודה וגם בנחלת בנימין, ואת זה נראה בפסוקים הבאים. ומהבחינה הזאת, אז הייתי אומר פה שני דברים. הדבר הראשון, הם ממשיכים פה את מי יעלה לנו להילחם בתחילה, ורואים את ההיבט שלו, לא רק היבט אישי מולו, היבט... של מי יעלה, היבט של מלחמה שאמורה לסלול דרך. וזו אולי תשובה לשאלה שלך, אם הנושא הוא תשובתו של אדוני בזק ברמה האישית, אז אולי אתה צודק. אבל כשאתה עומד מול מישהו שהוא משמעותי, ואתה עומד בתחילת תקופה, אז יש לך היבט רחב יותר, ובתוך ההיבט הרחב הזה לא כתוב שעינו אותו. אחרי הכל גם צריך להבין שלא ברור ש... בבזק ממשיך להתקיים יישוב שלהם גם, כזה שאתה אומר, תשאיר אותו במקום. מי אמר שהמקום הזה נשאר על כנו, והייתה פה מלחמה, והיכו 10,000 איש, ובעצם, אז זה נכון שאין תיאור כל כך של, של שריפת המקום או החרבת המקום. אבל באמת אין פה עיכוב, ההתייחסות היא פרסונלית ופחות על המקום. אבל יחד עם זה, אין לי בהירות מה המשמעות שישאר שם, אבל אני לא הולך לשם, אני הולך למקום של ההיבט הציבורי של הדבר הזה. וההיבט הציבורי זה להביא אותו למקום שמסמל את כוחו של שבט יהודה, כשברקע, בנימין לדוגמה לא כבש את, את, את ירושלים. למה? הוא נשאר ככה מכונס יותר בלב של הנחלה שלו, ולא הולך לדופן, לא הולך לפריפריה כאילו. כל מקום יש לו את המקום הבסיסי שלו, ויש התרחבות. יהודה מתרחב. ואז אני יכול לומר שיש פה את ההתרחבות הזאת. זה פן אחד שאני יכול לראות פה בתוך הפסוקים, ופן נוסף בהיגיון שלהם, כמגלם משהו שאני, אין לי בהירות במה שאני אומר עכשיו, אבל אחרי הכל ירושלים כבר פה מסמלת מורכבות. מסמלת מורכבות של מקום, של שני, של עם אחד, שכבשנו חצי, והחצי שייך לשבט האחר. בתוך המורכבות הזאת, אני אומר, בסופו של דבר, אדוני, בזק שייך לעולם של מורכבות, אבל באמת, יותר הביאור הראשון, אני רואה אותו פה, אין לי בהירות למקום נוסף שאפשר ללכת. אני רק אומר כסיכום, שמה שראינו פה בין אדוני בזק לבין יהודה, והמפגש הבלתי אמצעי הזה, בין אנשים לאנשים, והשאלות, הסוג מלחמה הזה, הוא באמת מי יעלה לנו. זאת אומרת, הוא באמת מגלם התחלה של תקופה חדשה, ואנחנו נראה את זה כל שלב. סוג אחר לגמרי של מלחמות, השפעות אחרות לגמרי, וגם כלים אחרים של מלחמה. כאילו, כשבא כל הצבא, וזה מקום אחד, כשאתה עומד מול, זה מקום אחר, והוא מציף הרבה דברים, ואנחנו נהיה בספר הזה במקום של הרבה דברים מוצפים, הרבה עומקים, שאולי בספר יהושע פחות הכרנו אותם, כי שם זה משהו בכולל, משהו בגדול, ופה מפגשי חיים מאוד עמוקים ממש עומדים לנו בפתח. גמר חתימה טובה.